nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie vous propose dans cette émission d'écouter la retransmission de l'allocution du président israélien Shimon Peres. Lors de sa visite d'État en France, il s'est rendu le 11 mars 2008 à l'Institut de France dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technologique entre nos deux pays, la France et Israël. Avant d'entendre M. Shimon Peres s'exprimer sur l'intérêt des langues, port de départ duquel partent les navires de culture et de science vers des espaces lointains, le chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, ainsi que Jules Hoffmann, président de l'Académie des sciences, reviennent en quelques minutes sur les liens qui unissent l'Institut à Israël, pays francophone, aux nombreux scientifiques français et israéliens qui travaillent en coopération. Précisons que Shimon Peres s'exprime en hébreu. Vous trouverez sur notre site canalacademie.com la traduction en français. Tout de suite, Gabriel De Breuil.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les présidents et les directeurs généraux, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, vous avez souhaité, Monsieur le Président, que votre visite d'État dans notre pays comprenne une étape Quai de Conti auprès de l'Institut de France et des cinq académies. Notre rencontre se place sous le signe de l'amitié, tant les liens entre Israël et la France sont forts, anciens et étroits. Qui, plus que nos compagnies académiques, pourrait symboliser ces liens de la culture et de l'esprit? Plusieurs éminents présidents d'Israël ont entretenu une relation particulière avec le savoir. Ont occupé notamment votre fauteuil un éminent savant, fondateur de l'Institut Weizmann pour la science, un historien, un écrivain et poète, un biochimiste de renom, ou encore un juriste et diplomate. L'un d'entre eux est membre de l'Institut, M. Ephraim Kachalski Kadzir, président de 1973 à 1978, associé étranger de l'Académie des sciences, co-fondateur de l'Institut Weizmann pour la science et spécialiste de biotechnologie. Notre rencontre se place sous l'égide des sciences. La Fondation internationale pour le rayonnement de l'Académie des sciences a œuvré pour votre présence dans ces murs. Vous témoignez depuis toujours d'un intérêt très poussé pour la nanoélectronique et vous marquez votre attachement au développement et à l'idéal scientifique de l'Institut pour la science, créé en son temps par le premier président d'Israël et éminent savant, M. Chaim Weizmann. Enfin, vous savez l'implication de plusieurs membres de l'Académie des sciences dans le comité scientifique de l'Israeli-Palestinian Science Organization, rassemblant 7 prix Nobel et un lauréat de la médaille Fields. La coopération culturelle, scientifique et technologique avec Israël remonte à près d'un demi-siècle, avec la signature d'un accord bilatéral en 1959. Elle est dynamique, de haut niveau culturel et scientifique, et fonctionne en partie sur la base de cofinancement. Son originalité repose sur l'existence d'une réelle francophonie dans votre pays, où un habitant sur 10 parle français. Rares sont les hommes d'État qui ont marqué de leur empreinte toute l'histoire de leur pays. Vous en avez été l'un des fondateurs et vous êtes l'un des plus grands serviteurs de ce pays. Vous avez cette étoffe et votre long parcours au service d'Israël est passé par tous les grands moments de votre jeune nation. Je retiendrai l'année 1948, où vous avez contribué à poser les premières pierres de l'édifice et fait œuvre de pionnier. Vous venez en France dès 1954 et construisez une relation forte et durable avec notre pays en matière de défense. Je pense à votre rôle capital pour placer votre pays à la pointe de la plus haute qualification scientifique et technique. Et comment ne pas évoquer l'année 1994, où vos efforts en faveur d'une réconciliation et d'un savoir vivre ensemble au sein des accords d'Oslo ont été couronnés par le prix Nobel de la paix. En homme modéré, là où les passions sont exacerbées, vos actes témoignent de votre inlassable engagement au service du dialogue et de la paix. La fondation du Centre Pérez pour la paix en est la preuve vivante. L'Institut de France, pour sa part, désire vous exprimer ses vœux fervents dans vos démarches pour le retour de la paix, une paix juste et durable. Votre présidence symbolise l'unité de la nation, au-dessus et au-delà des partis politiques. Je mesure la force du symbole qui fait de vous le président d'un État qui fête cette année son 60e anniversaire. Aujourd'hui, un ami de la France est accueilli à l'Institut. Francophone, francophile, votre érudition couvre un grand pan de la culture française et occidentale. Israël est actuellement l'invité d'honneur du Salon du Livre à Paris. Le fin lettré que vous êtes ne manquera pas ce rendez-vous où s'exprime le dynamisme du monde de l'édition et l'impressionnant forum qu'il ouvre dans la capitale. Dans ce palais de l'Institut de France, dont la mission est, selon la loi du 18 avril 2006, le perfectionnement et le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, toute littérature éveille la sympathie. Et l'idée même de littérature, d'où qu'elle vienne, mérite l'attitude la plus accueillante. Dans le même esprit, vous avez souhaité visiter les deux grandes bibliothèques présentes dans l'enceinte de l'Institut, la bibliothèque de l'Institut et la bibliothèque Mazarine. Que les ouvrages rares sur Israël qui vous seront présentés, ainsi que des correspondances manuscrites des grands auteurs français, dont Descartes, que vous avez souhaité pouvoir consulter, soit un lien supplémentaire entre l'idéal académique de l'Institut de France et la tradition universelle et millénaire de votre pays.
Monsieur le Président, c'est un grand honneur et aussi un grand plaisir d'accueillir ce soir à l'Académie des sciences le président de l'État d'Israël. Votre pays, Monsieur le Président, est probablement celui avec lequel notre Académie a le plus de contacts scientifiques directs. Nous avons, en premier lieu, bien entendu, des rapports intenses avec l'Académie des sciences d'Israël, présidée par le professeur Ruth Arnon, une immunologiste distinguée. Deux grands scientifiques israéliens, Ephraim Katzir, très connu pour ses travaux sur les biopolymères, et Michael Sella, sont membres de notre compagnie. Michael Sella, qui fut longtemps président de l'Institut Weizmann, entretient des liens particulièrement fructueux avec nombre de nos confrères. Ses travaux sur les antigènes synthétiques et les maladies auto-immunes lui valent une grande reconnaissance internationale et sont à l'origine de nombreuses collaborations franco-israéliennes. Nous sommes au sein de notre Académie particulièrement nombreux à entretenir des liens de collaboration et d'échanges réguliers avec diverses institutions israéliennes, notamment, mais pas exclusivement, avec le prestigieux Institut Weizmann des sciences de Rehovot, les divers campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, l'École de médecine à Hadassah, les universités de Tel Aviv et de Beersheba et le Technion de Haïfa. J'ai moi-même eu le plaisir de faire des conférences dans la plupart de ces institutions et j'en garde l'excellent souvenir d'activités scientifiques bouillonnantes et de contacts extrêmement ouverts. La liste des domaines scientifiques dans lesquels nous collaborons avec des chercheurs israéliens est longue et va des mathématiques et des différentes branches de la physique et de la chimie aux sciences de l'univers et aux sciences du vivant, tant au plan fondamental qu'au plan appliqué. En ce qui concerne ce dernier aspect, nous n'oublions pas, Monsieur le Président, qu'Israël figure parmi les leaders mondiaux dans les industries de haute technologie et dans la création de nouvelles entreprises basées sur le résultat de la recherche scientifique. Votre pays compte en effet, en ce moment, plus de 4000 entreprises tournées vers les technologies de pointe, ce qui représente la plus haute concentration mondiale, en dehors peut-être de la Californie, mais bien en avance sur notre propre pays. Nous savons, Monsieur le Président, que vous avez tout au long de votre prestigieuse carrière joué un rôle de visionnaire pour le développement de la science et de la technologie dans votre pays. L'essor exceptionnel des sciences et de ses applications en Israël vous doit beaucoup. On vous attribue l'affirmation, il y a de cela de nombreuses années, que l'avenir d'Israël se forgerait en tout premier lieu par la science et l'innovation. Le président de la République, en recevant à l'Élysée il y a 4 semaines une dizaine de scientifiques pour parler de l'avenir de nos propres institutions de recherche, nous déclarait d'entrée que la France gagnerait ou perdrait la bataille de la mondialisation par la science et l'innovation. Vous voyez, Monsieur le Président, que les analyses dans nos deux pays convergent et que de grandes responsabilités reposent sur les scientifiques et les ingénieurs dans nos deux pays. Au nom de notre Académie, j'exprime le vœu que les scientifiques de nos deux pays puissent intensifier leurs échanges et collaborations au bénéfice d'Israël et de la France, mais également au bénéfice de toute l'humanité. Nos deux pays, Monsieur le Président, partagent en effet la conviction qu'ils ont une responsabilité culturelle, morale et scientifique qui porte bien au-delà de leurs propres frontières.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs, je vais parler en hébreu, c'est mon académie. מבין אינסוף הישגיה של האנושות, לשפה שמור ללא ספק מקום של כבוד. ההמצאות אחרות, הגלגל, החקלאות, התו הכביסה, חוללו תמורות בקיומנו החומרי, אך הופעתה של השפה היא שעשתה אותנו בני אדם. שאר ההמצאות מחבירות ביחס לשפה, משום שכל מה שהיה אי פעם השגנו באמצעות השפה בכל הנובע ממנה. אך השפה היא ראשונה במעלה, לא רק מפני שהיא קדמה לשאר ההמצאות, היא מכשיר מתוחכם בזכות עצמו, המבוסס על רעיון גאוני בפשטותו. המצאה המופלאה הזו, היודעת להפיק כ-25 או 30 צלילים, מגוון אינסופי של מבעים, אשר כשלעצמם אינם דומים כהוא זה למה שמתרחש בנפשנו, אך מקנים לנו את היכולת לשתף אחרים בצפונותיה. השפה היא המצאתה הגדולה של האנושות, להוציא את העובדה שהיא מעולם לא הומצאה. כך כתב גיא דויץ'. השפה היא נמל הבית שממנו מפליגות ספינות התרבות וספינות המדע לחללים הרחוקים ולאוקיינוסים העמוקים. הפלגות אלה הן המחוללות תמורות בחיינו. עשרות אלפי שנים היינו בעולם של עבודת האדמה. החקלאות הייתה המקור העיקרי בכלכלת העולם. שורש של פרנסתנו. היא גרמה לכך שאדמה הייתה לערך עליון. היא גרמה לפריסת כדור הארץ לנחלאות ומדינות, מחולקות על ידי גבולות וגדרות, והפכה להיות העילה העיקרית למלחמות. כל עם הגן בקנאות על אדמתו, ובנה צבאות להגנה או להתפשטות טריטוריאלית. החלוקה הטריטוריאלית הלכה שלובת זרוע עם הזהות הלאומית והביאה לממשל שהוא טריטוריאלי ולאומי בעת ובעונה אחת. היא גם עוררה את התחושה הדתית כלפי כוחות עליונים, אלילים ואחר כך אלוהים, הקובעים את ירידת הגשמים וברכת היבול. אליהם יש להפנות את תפילותינו. הספינה המדעית גילתה בינתיים יבשות חדשות ויצרה עידן חדש.
מקור העושר אינו טמון רק בחקלאות, שירדה מ-50% ל-1%, אלא גם בידע. הידע השתלט אפילו על החקלאות. בפחות מים, בפחות אדמה, בפחות עבודה, ובעזרת הנדסה ביולוגית, אפשר לקבל יבולים גדולים יותר, גידולים חדשנים יותר. לידע, כמובן, אין גבולות. שוטרים אינם יכולים לעצרו. צבאות אינם מסוגלים לחופשו. הוא איננו ירא ממרחקים. התקשורת אלקטרונית מחקה את חשיבותם. אין הוא מכבד מחיצות אתניות, משכל העולם פתוח, וכל אדם יכול לרכוש אותו, בין אם המדובר באישה או בגבר, באדם שחור או אדם לבן. הידע החדש הוריד את ההיסטוריה מכיסאי מלכותה. ככל שמתווסף ידע חדש, הידע הקודם מחביר והולך. הידע יצר וייצור עידנים חדשים, וכל עידן קם ללא תקדים, כלומר ללא היסטוריה קודמת. כי מה שידענו התיישן, ומה שאגרנו התבלה, ואנו שותפים להרפתקה מרתקת, השוחרת את הלא נודע, המחפשת את מסתורי הטבע. הידע החדש גורם להתיישנות המערכת הממשלתית המסורתית. לחברות הגלובליות החדשות אין צבא או משטרה או חוקים, הננן זקוקות להם. הגלובליזציה פועלת בעיקר בכוח הרצון הטוב, טיב המוצרים, יעילות השווקים, יצירת שקיפות ואימון בקרב כל בעיה, בכל פינות העולם. כלומר, גם העבר אינו מה שהיה, והעתיד אינו המסורת. מה שנותר אקטואלי מהעבר אינם המוראות ההיסטוריים, אלא דווקא הערכים ההיסטוריים, הרוח, התרבות, החוכמה. רוח אינה מזדקנת, תרבות אינה מתבלה, חוכמה אינה מתנוונת, ועל כן אנו רוצים לשמור על הערכים ההיסטוריים גם כאשר ערכם של הנכסים ההיסטוריים יורד. הערכים נישאים על ידי השפה, ואם המדע מעניק לנו תעודת מסע, השפה מעניקה לנו תעודת זהות. העם הצרפתי שומר בקפדנות על שתי התכונות הללו. ערכיו חרוטים על דגליו, וראשיו האינטלקטואלים שומרים שהחדשנות לא תרדם. נראה שבעיני הצרפתים השמרנות יוצרת בצורת, והשעמום כמוהו כמוות. האקדמיות שלכם מחנכות דורות על דורות, כדי שיהיו עתיקים כחוכמה ומהפכנים כמדע. צרפת היא ציוויליזציה בפני עצמה. כדי לדבר צרפתית כהלכה, צריך להיוולד עם שפה נפלאה זו, שהמוזיקה שלה אינה פוסקת מלנגן, והיא האם של ההגות הרציונלית, אבל היא גם מאפשרת לזהות את זריחת השמש ולהסתתר בצל לפני החום העודף. ישראל היא מדינה קטנה, והעם היהודי שנולד על אדמתה הוליד 169 מילים הידועות כעשרת הדיברות, שהפכו להיות תעודת הלידה של עמנו ותעודת הזהות של הציוויליזציה המערבית. עשרת הדיברות נכתבו בעברית, שפה שיש לה זמן לעבר ומרחב לעתיד, ואין לה סבלנות להווה. ואנו גויים שתחייתו של העם היהודי היא לא רק שיבה למולדתו, אלא גם חזרה ללשונו. ילדינו מדברים בשפת נביאינו. נביאינו לא היו אנשי יחסי ציבור. הם הזריקו באורכנו אי סביות רצון מתמדת, שמקור היצירתיות שלנו. ומאז אנו שואפים להיות גדולים כעשרת הדיברות וחדשנים כי איננו טכנולוגיה. מה פלא שאנו מרגישים קרבה משפחתית לצרפת, לצרפת של התרבות המסורתית, לצרפת של הסקרנות הנועזת, לצרפת החכמה. אנו חשים שיש לנו מה ללמוד מכם, ויש לנו כר נרחב לדיאלוג היסטורי ומדעי כאחד. רק עכשיו הסכמנו להקים מוסד משותף שלנו ושלכם שיעסוק במדע המורכבות. Science de complexité. זוהי דיסציפלינה העוסקת בטווח רחב של נושאים. היא עוסקת ממחקר ביולוגי עד מדע ההתנהגות, מהעבר הרחוק עד העתיד החזוני. C'est dans cette entreprise commune que nous ferons face en tant que peuple assoiffé de culture et tant que peuple porteur de valeurs. Ce qui nous unit est donc la créativité permanente, héritée de nos parents et que nous léguerons à nos enfants. C'est là un formidable défi pour lequel je vous remercie.
Vous venez d'entendre Shimon Peres, président d'Israël depuis juin 2007, en grande salle des séances à l'Institut de France, dans le cadre de sa visite d'État en France. Shimon Peres avait fait le choix de s'arrêter à l'Académie des sciences afin de renouveler son intérêt pour cette discipline et les liens forts qui unissent les scientifiques français et israéliens. Vous trouverez sur notre site canalacademy.com la traduction française des propos de Monsieur Peres en hébreu. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions. Thank you.